אז הוא מפרט, בצבא הארץ, כל הנבראים שיש בארץ, כל הצומח, כל החי, הם בעלי גבייה חומרית גסה. קודם כל, כל נברא שיש בצבא הארץ יש לו חומר, גוף גס, ובעלי פועל אחד. הפעולות שלהם זה רק בכיוון אחד בלבד. במידותיהם, מדובר על המידות שלהם, עם חסדנים, חסדנים למשל כתוב על החסידה. למה קוראים לה חסידה בשם הזה? אז כתוב על זה ברש"י שעושה חסד עם חברותיה. הקדוש ברוך הוא יצר לחסידה את הטבע שהיא פשוט עושה חסד עם ה... לעולם אבל החסידה לא תעשה חסד עם יצור אחר. אם היא חסדנית, למה היא לא תעשה? כי היא עושה חסד רק עם חברותיה, אין לה בכלל בחירה חופשית בדבר. עם חסדנים או רחמנים או בעלי גבורה ואכזרים. עכשיו, שום דבר גם לא יוכל לשנות. אם תיתן לבהמה אוכל מסוג אחר או תאלף אותה לכיוון אחר, זה לא ישתנה. יש את הוויכוח הידוע שהיה בין גדולי ישראל, נדמה לי במסופר על רבי יונתן אייבשיץ, הסיפור הידוע, האם אפשר לשנות טבע של בעלי חיים או לא, וכל חכמי הדור הגויים אמרו שוודאי שאפשר לאלף בעלי חיים, והוא רבי יונתן אייבשיץ אמר שבשום פנים ואופן מה שהקדוש ברוך הוא יצר ככה זה יישאר, ואז המלך קבע שיהיה מבחן מעשי ובפומבי להראות לרבי יונתן שהוא לא צודק. ואז מה היה הסיפור? סיפור ידוע שהם, נדמה לי שפעם הקראנו את זה במכתבו של הרבי הקודם, שהם אילפו חתול או קבוצת חתולים שיהיו מלצרים ויגישו על המגשים את האוכל המסובים באותו מבחן פומבי, והסתובבו להם חתולים הולכים על שניים עם מגשים בידיים בצורה מאוד מסודרת. ורבי יונתן מסופר עליו שהוא לא תכנן מראש, הוא ידע שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, מסופר שכשהוא ישב בבית אז קפץ לו עכבר על השולחן בזמן הלימוד, והוא ניסה לגרש אותו והוא שוב קפץ עכבר קטן. אז הוא ברגע מסוים העכבר נכנס לו לתוך קופסת הטבק שהוא היה מריח, אז הוא פשוט רצה שהעכבר כבר לא יפריע לו יותר, והוא פשוט סגר את המכסה וזהו, שכח שהעכבר בכיס, כן? והכניס את הקופסת הבק בכיס והוא מהלך עם העכבר בכיס. ושהגיע לאותו מקום והם הלכו ככה עם כל ה... ואז הוא פתח להם את הקופסה של הטבק, ואז כל הכבודה ברחה אחרי רצפה אחרי העכבר. בעצם הוא הוכיח להם שהטבע לא משתנה, אפשר לאלף אותו מכאן עד להודעה חדשה, אבל זה אילוף חיצוני בלבד, זה לא משנה את המהות. זה מה שהקדוש ברוך הוא יצר, זה מה שיהיה. זה מדובר על צבא הארץ. מה קורה עם צבא השמיים? צבא השמיים היא מיותם גם כן בעלי גבייה. צבא השמיים הכוונה שמש, ירח, כוכבים, גם להם יש גוף בעלי גבייה. מה? שמש וירח זה צבא שמיים שהם בגדר שהרמב״ם כותב עליהם, אולי זה יהיה חידוש לכאלה שלא יודעים. הרמב״ם כותב שכל צבא השמיים יש להם דעה והשכל, יש להם שכל, יש להם התבוננות, וזה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה הוא צבא השמיים לך משתחווים, אומר על זה אדמו"ר הזקן בתניא, שאדם מתבונן שהשמש כל יום שוקעת במערב. למה היא שוקעת במערב? לא בגלל שככה הטבע שלה, האינסטינקט שלה, והיא אפילו לא מבינה מה היא עושה, אלא כתוב שהסיבה למה היא שוקעת במערב, כי כתוב שהשכינה נמצאת במערב, כמו בבית המקדש אנחנו יודעים ששכינה הייתה במערב, אז השמש פשוט מרגישה איפה נמצאת השכינה, והיא משתחווה בכל יום לקדוש ברוך הוא. כך כתוב, צבא השמיים לך משתחווים. מסופר שמתי שיהושע בן נון רצה לעצור את השמש, שהוא אמר שמש בגבעון דום, אז מה הפירוש דום? אז כתוב שאיך הוא עשה את זה, הוא פשוט ציווה על השמש שיפסיק כרגע לומר שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. כי השירות והתשבחות שהשמש נותן לקדוש ברוך הוא, זה כל הזמן הוא פונה ומשתחווה לקדוש ברוך הוא ואומר שירות ותשבחות. אז הוא אמר לשמש דום, דום מלשון, או אדם שעומד דומם, דממה, תפסיקי כרגע לומר שירה על הקדוש ברוך הוא, ואז מה קרה? היא הפסיקה לומר שירה, אז היא הפסיקה להשתחוות, אז היא עמדה במקום. הרי השמש מבינה מה שהיא עושה, יש לה גוף, יש לה נפש.
שמש
ידע מבוא. ידע מבוא, נכון? זה בפרק קוב ד'. אז השמש, ככה כל צבא השמיים, כל הגלגלים יש להם דעה ושכל, הם עושים את זה מתוך מודעות. אז צבא השמיים יש להם גוף, הם בעלי גבייה, יש להם את הגוף, אבל מחומר הדק. ברור שהגוף של השמש הוא לא דומה לגוף של בעלי חיים, שזה גוף גס. אצלהם הגוף הוא גוף עדין, וגם הם בעל פועל אחד. אין הבדל, גם צבא השמיים אין להם כמה תכונות, יש להם תכונה אחת, פועל אחד. רק מה? הדבר שמכיוון סוף סוף הם צבא השמיים, הם לא צבא הארץ, אז אם הם צבא השמיים זה קצת יותר ברמה גבוהה. אז ההבדל בינם לבין צבא הארץ, שבצבא הארץ כל בעל חי שיש לו פועל אחד, אז הוא עושה רק דבר אחד, והדבר האחד יש לו תוצאה אחת, מסקנה אחת, וזהו. צבא השמיים יש לו פועל אחד, והפועל האחד הזה יש לו הרבה אפיקים למה הוא מתפצל. למה? כי הוא צבא השמיים ויש לו הרבה תכונות, אבל כל התכונות שלו הם הכל נובעים מאותו רעיון, לדוגמה, כמו שהוא אומר, אלא שכולל כמה סגולות. הוא כמו, לדוגמה, ניקח את השמש, שפעולתה להעיר. השמש מהירה, זה מה שהיא עושה, היא לא מורידה גשם, היא לא עושה פעולה אחרת, רק אור. האור הזה של השמש, מכיוון שזה שמש, אז יש לו סגולות. סגולתה לרפות, להיטיב צמיחת הדשאים, לבשל את הפירות והתבואות, ועוד. מה זה ועוד? כתוב שהשמש מביאה רפואה. יש פסוק שאומר, מרפא בכנפיה. השמש יכולה להביא רפואה. כתוב, למה החולים, לא עלינו, ביום הם יותר בעלי כוח משהו בלילה? כי ביום השמש מרפא אותם. ככה כתוב במדרש, שאברהם אבינו היה לו אבן טובה על צווארו, וכל חולה שהיה רואה את האבן הטובה שהייתה על צווארו של אברהם היה מיד מתרפא. מתי שנפטר לעולמו אברהם אבינו, כתוב, לקח הקדוש ברוך הוא את האבן הטובה מצווארו של אברהם ותלה אותה בשמש. כך כתוב במדרש. לכן השמש מביאה הרפואה. אז כל הסגולות הללו שיש לשמש, מאיפה הם באים? מהפועל האחד והיחיד. מה הפועל של השמש? להאיר. רק האור הזה של השמש יש לו הרבה, הוא מתפצל להרבה סגולות, אבל הוא לא יכול לעשות פועל אחר. הוא לא יכול להחליף עם הירח, לא יכול להחליף עם כוכב וכן הלאה. אותו דבר הירח, יש לו גם כמה תכונות, הוא גם מאיר, הירח גם כן מבשל, יש סוגי פירות כמו שכתוב, הוא ממגד גרש ירחים, הירח גם כן יש לו את היכולת לבשל פירות מסוימים, אבל רק פועל אחד. זה הצד השווה בין צבא הארץ לצבא השמיים. אפילו אם נלך יותר גבוה, הוא אומר, נלך לברואי מעלה. מה זה ברואי מעלה? אין המלאכים. כמה מלאכים יש? אין ספור. כתוב, ולגדודיו אין מספר. בלי גבול מלאכים. אבל אפשר לחלק אותם ל-10 קבוצות למלאכים. ככה הרמב״ם כותב. שמתחלקים ל-10 סוגים, כמו שכתב הרמב״ם. הרמב״ם מחלק אותם, הוא נותן להם גם שמות ל-10 קבוצות המלאכים, זה למעלה מזה. הרמב״ם כותב שהמלאך הכי הכי נמוך, קוראים לו אישים. למה? כי הם הכי קרובים למעלת האנושות, שאם יש נביא שמקבל דברי נבואה דרך מלאך, אז הוא מקבל את זה מהמלאכים שנמצאים ברמה הכי נמוכה, והם יכולים להתגלות לאישים, כמו שיש בתורה הרבה פעמים, ויקרא למלאך השם, היום המלאך השם. זה מדובר על המלאך בדרגה הכי נמוכה, ומעל זה יש 9 דרגות יותר גבוהות, שרפים, אופנים, חיות הקודש, חלק מהם אנחנו מזכירים בתפילה במקומות מסוימים. והן 10 ספירות, זה בא במקביל ל-10 הספירות שיש בקבלה, מהחוכמה עד המלכות. אז גם המלאכים, הנה כולם בעל פועל אחד. כל מלאך תמיד יישאר באותו תחום. אם יש, למשל, כתוב, יש מחנה מיכאל ומחנה גבריאל, אז זה מחנה של חסד וזה מחנה של גבורה. לעולם הם לא ישתנו והתחלפו. למה כתוב שמלאך אחד לא עושה שתי שליחויות? מה הבעיה? יש הרי אצל אברהם אבינו באו 3 מלאכים, אחד לרפא את אברהם, אחד לבשר שרה, ואחד להפוך את סדום. למה לא יכלו לשלוח מלאך אחד שיעשה את שלושתם? כי כל אחד עושה רק מה שמתאים לתפקיד שלו, הוא לא יכול לעשות דברים אחרים. שם למרות זאת כתוב, מה כתוב בהמשך? שהמלאך שבא לרפא את אברהם, הוא כן הלך לעשות אחר כך שליחות נוספת, הוא הלך להציל את לוט. אז זה שואלים, הרי אמרנו שמלאך אחד לא יכול לעבור, זה בדיוק, אם זה אותו סוג פעולה הוא יכול לעשות גם עשר, זה לא שהוא גמר ונגמר, אבל מה שהוא יעשה תמיד זה יהיה בפועל אחד, הוא לא יכול לעשות דברים אחרים. מהברית מילה שהוא עשה. אז רואים שכל הנבראים שבעולם, הכי נמוכים או הכי גבוהים, תמיד יהיה לכל נברא פועל אחד. במילים אחרות אפשר לומר שהם מתוכנתים, הם לא יכולים לשלוט על עצמם. היחיד שהוא יותר מעולה מכולם, אז הוא אומר, נוסף עליהם האדם. מה המעלה שיש לאדם? שהוא כלול מהמעלה העצמית של העליונים ומהתחיתות הגרועה של התחתונים, והוא בעל פעולות רבות. הבן אדם, יש פה שתי נקודות שהוא אומר. נקודה אחת ככה, אולי לא הדגשתי את זה מספיק קודם, כל הנבראים שאמרנו שיש להם פועל אחד, יש נבראים שמי שפועל את העניין זה הנפש של הנברא והגוף נגרר. יש נבראים שלהפך, מי שפועל את העניין זה הגוף והנפש נגררת. דהיינו, במילים פשוטות יותר, כל צבא הארץ, מי שפועל ומשפיע זה הגוף. הגוף של הנשר, הגוף שלו הוא גוף כזה שהנטייה שלו זה להיות רחמן. הנפש של הנשר היא תעזור לגוף לעשות את זה. אבל מי שקובע, מי ששולט, זה החלק הגופני התחתון, והחיות שלו, דיינו הנפש שלו, תסייע לגוף. הנמלה פועלת איך שהיא פועלת, כי הגוף הקטן שלה, יש לו את התכונות המסוימות הללו, הנפש, החיות הקטנה שהבורא הכניס לנמלה, תעזור לגוף לעשות את מה שהגוף שלה ראוי ויכול לעשות. בצבא השמיים זה בדיוק להפך. מי שפועל זה הנפש, הגוף נגרר. כיוון שהשמש יש לו נפש, יש לו הבנה ושכל, שיש בורא לעולם וצריך להשתחוות לו, אז הוא גורר את הגלגל של השמש להשתחוות לכיוון של השכינה. בצבא השמיים הנפש היא הדומיננטית, בצבא הארץ הגוף הוא הדומיננטי. מה קורה אצל הבן אדם? מי הוא הדומיננטי? שניהם. אדם יכול לעשות דברים שיבואו מצד הגוף הבהמי שלו, שיגרור אותו לדברים בהמיים, ואז הנפש תהיה נגררת, ואדם יכול להיות להפך, הוא יעשה דברים רוחניים ונפשיים ואז הגוף יהיה נגרר. אין עוד נברא בעולם שיכול להחליט פעם לעבוד בערוץ של הגוף ופעם בערוץ של הנפש. כל הנבראים זה או שהם גופניים או שהם נפשיים. הבן אדם יכול לעבוד על שניהם, זה דבר אחד. ומעלה שנייה שיש לבן אדם, כמה טבעים יש לו? הפכים. הוא יכול להיות רחמן, הוא יכול להיות אכזר, הוא יכול להיות טיפש, הוא יכול להיות חכם, הוא יכול לעשות שטויות, הוא יכול לעשות דברים חכמים, הוא יכול לבנות, הוא יכול להרוס. אין עוד נברא בעולם שיכול לעשות מה שבן אדם יכול לעשות. זאת אומרת שהוא יכול להחליט לעבוד מצד הנפש, לעבוד מצד הגוף, הוא יכול להחליט לעבוד מצד הטבע הזה, או להקנות לעצמו טבע הפוך. וזה הסיבה שהבן אדם נברא אחרון. כתוב הרי, המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא עשה אחרון וראשון, כתוב אחור וקדם צרתני. הוא יצר אותי אחרון וקדם ראשון. זאת אומרת, הוא הכניס לנו גוף ברמה הכי נמוכה, והכניס לנו נפש ברמה הכי גבוהה. המדרש אומר ככה, שהקדוש ברוך הוא רצה שלא יהיה קינה במעשה בראשית. ביום הראשון מה נברא? כתוב בראשית ברא אלוקים, כתוב שמיים וארץ. שמיים זה עליונים וארץ זה תחתונים. אז היום הראשון הוא פר, יש לו גם עליון גם תחתון. יום השני כתוב, מלאכים וכן הלאה, ודאי. כתוב שכל הימים הבאים יום אחד נברא מהעליונים, יום אחד נברא מהתחתונים, לפי תור. כדי שלא יהיה קינה שיהיה יותר מהעליונים ויותר מהתחתונים, אז ביום השישי ברא שוב הקדוש ברוך הוא משהו שהוא גם מהעליונים וגם מהתחתונים. מי הוא? הוא האדם שנברא ביום השישי. הוא גם מהעליונים, יש לו נשמה, וגם מהתחתונים. ועוד דבר, אף אחד מהנבראים לא נברא כמו הבן אדם. במה הוא בא לידי ביטוי השוני? כל נברא, ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא למשל את השור, באותו שנייה שהוא יצר שור, נוצר מיד שור חי. גוף שור חי ומהלך. הוא יצר את הדגים, מיד נוצר דג שחי. איך זה היה אצל הבן אדם? קודם כל הוא עשה גולם, אפר מן האדמה שהוא לא חי בכלל, חתכת אפר. אחר כך כתוב, היפח באפיו נשמת חיים והכניס לו. זאת אומרת שהגוף של הבן אדם נמצא ברמה הכי נמוכה יותר מכל הגופות של הבריאה. לא היה אף גוף שהיה אי פעם בגולם בלי חיות. רק הגוף של הבן אדם הוא הגולם הכי גדול. שום חיות אין לגוף שלו. מצד שני, אין אף נברא שכתוב היפח באפיו נשמת חיים, וכתוב בתניא שבהיפח הנפיחה האלוקית זה משהו שבא מהפנימיות, אין אף נברא שזה נעשה. על אף נברא לא כתוב היפח, על כולם כתוב ויומר, אמירה זה משהו חיצוני. יוצא שהבן אדם חיבר לו הקדוש ברוך הוא את הקצוות, הכניס אותם לאותו מקום ממש. זה מראה עד כמה אין מצב, זה מאוד מעודד. אין מצב שאדם יגיד, מה אני אבוד, אני כבר בטבע כזה ואין מה לעשות. הוא אומר, מה פתאום? כל נברא יכול להגיד, אני אבוד, אני בטבע כזה ואין שינוי. היחיד שלא יכול להגיד, אני אבוד, כי אני בטבע מסוים, זה בן אדם. כי הוא יכול להחליט שאני עובד מצד הנשפש, או מצד הגוף, או טבע כזה, או טבע אחר. זה המעלה שיש לבן אדם. נסיים לסיום הפרק. הפעולות הרבות שהטביע הקדוש ברוך הוא באדם, הנה הן מתאימות לפי מזג ותכונת נפשו. מה שעכשיו נלמד, זה בעצם מה שאמרתי, זה הקדמה לקטע הבא. אולי נגיד בעל פה מהו, לחדד את הדברים ונקרא מבפנים. כל גוף של כל נברא עושה את מה שהוא עושה כי הגוף שלו מתאים לכך. לדוגמה, אם לדבר למשל באיברי גוף האדם, למה האוזן יכולה לשמוע? מכיוון שהמבנה הגשמי של בשר האוזן הוא כזה שבדיוק הוא יכול לקלוט גלי קול, והוא יכול להכיל את הגלים שיכנסו ואז הוא ישמע. למה העין יכולה לראות? כי הבשר הגשמי של העין הוא כזה שהוא יכול לקבל ולקלוט ראייה ולהכניס פנימה. איך ידעו להמציא ליצור מטוס? למדו איך הציפור עפה וראו איך המבנה הגופני המסוים הזה עוזר לתנועה הזו של הציפור, ומזה העתיקו. זאת אומרת שהמבנה הגופני מסייע מאוד לתכונות המסוימות שהנברא צריך לעשות. זה מה שאומר המשפט. עכשיו אצל בן אדם, זה שהבן אדם יכול לעשות כל כך הרבה פעולות, כי הגוף שלנו הוא גוף כזה שהוא כולל בתוכו את כל האפשרויות. גוף של נשר לא יכול לעשות את מה שיעשה העורב. החסידה לא תעשה את מה שהוא יעשה, או האריה לא יעשה מה שעושה הנמר. כי הגוף שלו, המבנה הגופני, החיצוני שלו, מתאים בדיוק לטבע שלו. הגוף של הבן אדם, כתוב, יש פתגם שאומר שהאדם הוא החיה שמסתגלת לכל מצב. כן? הוא יכול להסתגל לכל מצב. למה? כי הגוף שלו, המבנה הגופני שלו, הוא לא מוגדר מראש, הוא מעובב מכל היכולות. נראה את הלשון בפנים. והיינו, דברוי הארץ והשמיים, כל הנבראים שנמצאים בין בארץ או בין בשמיים, עם היותם מהותי גופים מחולקים. נכון שהברוי השמיים או ברוי הארץ, הגוף שלהם החיצוני שונה זה מזה, דגופות ברואי הארץ הם חומריים, וגופות ברואי השמיים הם גשם זך. השמש, הגוף הגשמי של השמש הוא זך, הוא עדין, והגוף הגשמי של ברואי הארץ הוא חמור, הוא חומר. הוא כתוב על אחד התנאים שהיה לו גוף גשמי כל כך זך, שכשנכנסו אליו הביתה והבית היה חשוך, הוא הרים את השרבול של היד ונהיה אור בבית. פשוט או כתוב במדרש אומר שעקבו של אדם הראשון היה מחה גלגל חמה. זאת אומרת, עקב של החלק הכי תחתון של אדם הראשון היה כל כך זוהר שהשמש הרגיש שהוא קצת חשוך ביחס לעקבו של אדם הראשון. זאת אומרת שהגוף, אם הוא זך, אז הוא מאיר. החלק החיצוני שלו משפיע על התכונות שלו. הנה עם זה, הנה שניהם פעולתם מצד גופם. כל ברואי הארץ או כל ברואי השמיים פועלים מצד הגוף. האם הגוף זך יותר, אז הוא פועל דברים יותר זכים, ואם הגוף גס יותר, אז הוא פועל דברים יותר גסים. והספירות העליונות, כשמדובר על הספירות העליונות, ספירת החוכמה, ספירת הבינה וכן הלאה, הנה פעולתם הוא מצד נפשם. הם פועלים לא מצד הכלים, אלא מצד האורות בסגנון החסידות. והאדם, שהוא כלול מהעליונים והתחתונים, הנה פעולתו כפולה. בן אדם יכול לפעול מצד הגוף, אז הוא יהפוך להיות גס. אפשר לראות על הפנים של בן אדם, אם הוא מונח רק בעניינים גופניים, אז הוא פשוט נהיה מגושם. ואפשר לראות בן אדם שעובד על עצמו בעניינים רוחניים, הוא פשוט נהיה פנים עדינות. מה זאת אומרת? שהאדם, מי שיפעל, תלוי, הבן אדם יחליט מי ישלוט. אז אם הנפש שולטת, אז הגוף פשוט ישתנה. ואם הגוף שולט, אז הנפש מסכנה תהיה בתוך סק שמפריע לה. יש סיפור שאחד התלמידים שהגיע ללובביץ' בתקופתו של האדמור הרשב, ראה אותו הרבי, את התלמיד המסוים הזה, שהוא גס ביותר. פניו פשוט העידו שהוא מאוד מאוד גס. אז הרבי נתן הוראה לבנו, שהוא היה מנהל של הישיבה, שהוא לאחר מכן גם נהיה בעצמו הרבי, זה אדמור הרייס, שהיום בלילה זה יום ההילולה שלו. אז הרבי נתן הוראה לבנו שיטפל בתלמיד הזה, שיטיל עליו, היה לפני פסח, שיטיל עליו את כל העבודות הקשות ביותר שיש במאפייה שאופים את המצות. תחינת החיטה, הכי קשה שיטיל עליו, ושיאמר לו ביחד עם זה, שבאותם ימים האדמור היה אומר מאמר חסידות, מאמרים לא קלים, שיטיל עליו שבלי קשר לעבודה הקשה שיש לו, הוא אמור לדעת בעל פה לחזור על כל המאמר בצורה ברורה, שזה לוקח גם זמן. הוא צריך לשמור על ריכוז גבוה, לנצל את הזמן לחזור, וגם פיזית לעבוד קשה. מכיוון שבלובביץ' מי שנכנס ידע שזה ישיבה שמושתתת על קבלת עול, מה שאומרים זה מה שעושים, לא מתווכחים. אז הוא עשה את הכל בלי להתווכח, וזה נעשה בצורה כל כך חכמה שהוא לא שם לב שכמו שאומרים מחפשים אותו. זה הכל נעשה באופן טבעי. סיום הסיפור, שמתי שבליל הסדר כמדומני זה היה, או למחרת, כשהרבי ראה את התלמיד הזה, זה היה כעבור מספר ימים, הוא אמר לבנו, תראה איזה שינוי גשמי נהיה בפנים שלו מהזיעה של מצווה, מהמאמץ שהוא התאמץ על המצווה שהוא עשה. המאמץ וההשקעה הרוחנית פשוט משנה גם את הדרת הפנים החיצונית. הנה פעולתו כפולה, הפעולה מצד הגוף והפעולה מצד הנפש. אז זה כל אדם בלול מכאן ומשם, מלמעלה ומלמטה. מה הסיום של הפרק? 4-5 שורות האחרונות, שאחרי הכל האדם הזה שהוא כל כך מעניין והוא כל כך יכול להיות בקיצוניות עליונה או תחתונה, המקום המגורים שלו ישפיע עליו מאוד, האם הנפש ישלוט על הגוף או הגוף ישלוט על הנפש. זה הסיום של הפרק. בעניינים שהטביע הקדוש ברוך הוא באדם, הנה לא זו בלבד שהאדם הוא משפיע ובעל פועל, אדם לא רק משפיע על הסביבה, אלא גם זאת שאדם הוא מושפע ונפעל גם ממה שחוץ לו. אדם גם משפיע, אדם הוא גם מושפע. ממה הוא מושפע? מהכל. כמו ממזונו, פשוט מהאוכל שהוא יאכל, הוא יהיה מושפע. דלזכך דעתו ושכלו, צריך למאכלים דקים. אדם שרוצה שיהיה לו יכולת ריכוז, תאכל דברים יותר עדינים. תאכל דברים גסים, אז כבר לא מדבר על זה שאם אדם אוכל דברים שהם לא כשרים, אז כתוב שזה מטמטם את המוח, מטמטם את המוח הרוחני, פשוט לא יוכל אחר כך לקלוט איזה, פתאום לא יהיה לו איזה התלהבות ושמחה בעניין של קדושה, הוא לא יבין בכלל מה קרה, פשוט המוח הרוחני שלו נהיה אטום, כי המאכלים הלא כשרים גרמו לו. אפילו מאכלים כשרים, אם הוא יאכל מאכלים עדינים, זה ישפיע עליו. וכן בעניין הבגדים, שמרחיבים דעתו של אדם, אדם שלובש בגד נוח, יותר קל לו לחשוב. הוא הולך עם בגד לחוץ, הוא לא מרגיש נוח, מה קרה, מה זה משנה? הוא מושפע גם מהסביבה. והיושבים בעיירות הקטנות, הנה ימיהם כפולים. זאת אומרת, לעומת זאת ניקח בהמה, נשים אותה ברפת, זה לא ישנה כל כך לבהמה אם הרפת יהיה בנהריה, או שהרפת יהיה בתל אביב, היא תנהג פחות או יותר אותו דבר. אבל בן אדם זה כן ישנה, כי בן אדם הוא גם מושפע, נוסף על כך שהוא משפיע, וזה הנקודה החשובה, שמחנך צריך לבחון את המחונך שלו, לבחון היטב את המצב שלו, וביחד עם זה לדעת האחריות שלו, או ביחד עם זה לעודד אותו שהוא יכול תמיד להשתנות ולהקנות לעצמו את המעלות הגדולות ביותר.